שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך ב', אנחנו נמצאים בעמוד 1347 בתוך מאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1347. מאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. אנחנו נמצאים ב-1347, טור א', פסקה אחרונה, ובאמור נביא. מהו עניין של תשובה? זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושו שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל? והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה האדם צריך לעשות תשובה. היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח. היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא תשובה. היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וכל מי שחוזר בתשובה, הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות, אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק' ונשלם בו הוויה, וזוהי תשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הוו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהויה נקראת חיים. סליחה? אני חוזר על הפסקה. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, שכתוב כי ממנו תוצאות חיים, שהן נשמות ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים. והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם, בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהי ברעם. כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות. בעליה נאמר ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. וכן, אך בצלם יתהלך איש. ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו לאדם ללכת ארבע אמות בגילוי ראש. כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי ו'. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו שלאדם תהיה היכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים, היה האדם מוכרח להיות בפירודה, מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים, ולהאמין שהשגהתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב והעונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר. היינו, שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים די השתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים די השפעה.
בוא אנחנו נחשוב, אם אני מקבל תענוג ממישהו, אז אני אוהב אותו, אוהב תענוג שאני מקבל. איך אני יכול לבדוק? כן? אם אני מקבל ממנו תענוג, אבל מסירת התענוג באה ממנו, אבל אותו בעצמו אני לא אוהב. אז ברור לי שאני אוהב תענוג ולא אוהב אותו. אם אני מקבל ממנו משהו לא נעים, אז אני שונא אותו. אם אני מקבל ממנו משהו רע, ובכל זאת אוהב אותו, זה סימן שאני באמת אוהב אותו, למרות שמקבל באיזושהי צורה מתגלגל ממנו רע. ואז בי אני מבדיל שני דברים, מצד אחד הרגשת הרע שאני מקבל ממנו, ומצד שני האהבה שיש לי אליו. הדואליות הזאת יש לנו תמיד גם בחינוך, אחרת לא יתקיים חינוך. ובכל מיני מצבים, בכל מיני צורות היחסים. לכן היחס שלנו כאן עם הבורא הוא לא משהו שאין לו דוגמאות בעולם שלנו. כן? גם אנחנו רוצים שיאהבו אותנו כמו שאנחנו. כן? זהו, לא שאני צריך להיות יפה וטוב ולפרגן למישהו, אלא הרצון האגואיסטי שלנו הוא אומר שיאהבו אותנו כמוני. לא. ולכן אנחנו צריכים להבין שכאן דווקא בזה שיש לנו רצון לקבל ויכולת לפתח אהבה מעל הרצון לקבל, זה סימן, זה מדד, זה יכולת באמת לשלוט במצב ולהגיע לאהבה לא תלויה בדבר וכו'. זאת אומרת, השאלה שלי אם כך, בוא אנחנו נברר כאן דלת בחינות של אהבה שיכולות להיות בין איש לרעהו או איש לבורא. קדימה. נו. יובל. קדימה, נו.
דלת בחינות של אהבה. נתחבר לדלת בחינות שאנחנו יודעים שזה...
תעזרו זה לזה.
שזה כל הבריאה. וזה מתחיל קודם כל מקבלת התענוג, זה דבר רגיל, אנחנו יודעים, זה הבחינה הראשונה.
אהבה בגלל שהוא עושה לי טוב.
יכול להיות שהוא לא עושה לי טוב ואני עדיין אוהב אותו. זה נקודה מרכזית, אני חושב.
תנסו לסדר את זה כשרוצה ומכוון ולא מכוון, רוצה ולא רוצה, ככה תעשו. כן? אוהב ומקבל טוב, שונא ומקבל טוב, אוהב ומקבל רע, כן? שונא ומקבל רע. נו, תנסו.
כן, זה נראה לי הראשון, מקבל רע ושונא.
זה לי קשה להבדיל, כי בכל דבר אני מחפש תענוג, גם בהתגברות על שנאה, או איזה יופי, איזה תענוג התגברתי.
אם נלך דווקא לחינוך של הילדים, אז יוצא הרבה פעמים שאנחנו רוצים לחנך אותם, ואנחנו כביכול כועסים עליהם, ואנחנו אומרים להם, אני כועס על המעשה שלך, אני לא, אותך אני אוהב. זאת אומרת, בונה בו את ההבחנה הזאת משני הדברים, שהקשר בינינו הוא קשר טוב, אבל המעשה זה הדבר שצריך לעשות. אז ההבחנות בדואליות הזאת, בחינוך ילדים, זה חלק מהתהליך.
מקבל טוב או מקבל רע, כמו שדורון אמר, זה מתחיל ממקבל רע, אם אנחנו רוצים לסדר את זה בסדר. מקבל רע ושונא. אחר כך יהיה כנראה מקבל רע ואוהב.
כן, בכל המקרים אני מקבל או רע או טוב, ורק צריך בהדרגה לשנות את היחס מהשונא לאוהב.
לא יודע, זה דורון התחיל עם מקבל רע ושונא, אז זה יכול להיות מקבל טוב ושונא, אחרי זה מקבל רע ואוהב, ומקבל טוב ואוהב.
אולי כמו שדודי אמר, דווקא באמת בכל מדרגה יש מקבל טוב או רע, השאלה איך מגיב. זאת אומרת, אם הוא מקבל רע ושונא, זה בסדר, זה אותו דבר כמו מקבל טוב ואוהב, זה המדרגה הראשונה. זאת אומרת שהיחס שלו לאהבה שלו תלויה במה הוא מקבל. אם זה טוב אז הוא שונא, ואם זה טוב אז הוא אוהב, ואם זה רע אז הוא שונא. זה המדרגה הראשונה, שזה לפי מה שהוא מקבל. המדרגה השנייה תהיה אולי שכבר בלי קשר למה שהוא מקבל, הוא אוהב בכל מקרה. והמדרגה הבאה תהיה שזה לא תלוי בכלל במה שהוא מקבל, משהו כזה.
אני מנסה לחשוב כאילו על נטיות טבעיות שלנו, להתקשר דווקא עם אנשים שממלאים את האגו. ומצד אחד, כאילו, קל מאוד להגיד, אני דוחה את האהבה הזו, אבל מצד שני, אולי פה גם קשה לאהוב, אמיתית, כאילו, למצוא את האהבה, דווקא לא לקבל תענוג גשמי מהיחס הזה, אלא באמת לבנות משהו מעל זה.
למה בעולם שלנו דרגה הכי גבוהה זה שאומנם שאני מקבל רע מאדם אני אוהב אותו, וברוחניות הדרגה הכי גבוהה אני מקבל מאדם כל טוב ואני אוהב אותו. כן, ככה זה ברוחניות. מקבלים טוב ועונק והכל מהבורא, כן? וכממש דבש ואהבה. ובעולם שלנו זה לא סימן של אהבה. בעולם שלנו סימן של אהבה, שאני מסור, שאני אוהב, למרות איסורים שמקבל ממנו. אז אני יכול להגיד שכן, אני אוהב אותו. תראה כמה שאני מקבל יסורים. זה ככה זה? כן, בעולם שלנו. ככה זה. כמו שאדם אומר שאם הם אוהבים אותי, שיבוא אותי כמו שאני, כמוני. אז למה הפער הזה קיים בין שתי עולמות בקביעת דרגה העליונה שביחס בין בני אדם או אדם לבורא? בבקשה.
הפער הזה קיים מהתחלת השיעור, מהאין עוד מלבדו. אם חקוק בי האין עוד מלבדו, אז אני מתעלה מעל, למרות כל ההרגשות ויודע מי עשה והכל.
ההבדל בין העולם שלנו לבין העולם העליון זה שבעולם שלנו יש מישהו שהוא נותן לי, הוא ממולי, הוא נותן לי טוב או רע. בעולם העליון אין מישהו ואין כלום. יש אור טוב ומטיב שבהשתוות שלי אליו אני מרגיש אותו כטוב או רע.
כן, זה קשור בהשתוות הצורה, שבאמת ברוחניות אנחנו גם צריכים, גם מקבלים את הטוב, מקבלים את השפע, וגם בחזרה, והכל בצורה הדדית. ובעולם הזה זה בדיוק הפוך, אני שומר על עצמי, על הגבולות שלי, ולא מתאים את עצמי באמת לאותו עליון.
אם הבנתי נכון את השאלה, וזה כלפי קביעת יחס לעליון, לפי הדרגה איפה נמצאים, אז כאילו בעולם שלנו זה, אתה מקבל רע מהעליון, אבל אם אתה... אם אתה מקבל רע מהעליון, אז אתה רואה את זה רק כדבר המקדם אותך עוד יותר להשתוות הצורה. ואם אתה מקבל כבר טוב מהעליון, אז הוא נותן ואתה נותן, כבר נמצאים בדבקות, נמצאים באהבה של נתינה אחד לשני.
יש פה איזה שוני בבסיס של המפתח, שהראשון בעולם שלנו זה הרצון לקבל שלנו, זה אנחנו מודדים הכל לפי מה שנכנס אלינו, ובעולם הרוחני אנחנו מקבלים את הטוב והעונג רק אחרי שזה כבר לא בשביל עצמנו, ואז אנחנו מקבלים את, כמו שאמר דודי, לפי השתוות הצורה. זאת אומרת, הסדר הוא לא אותו סדר, הוא הפוך. כשאנחנו לא מקבלים את זה לעצמנו, אנחנו יכולים לקבל טוב ועונג, ואז גם יש אהבה. ובעולם שלנו זה לא ככה. אנחנו רוצים קודם כל, ואז לפי מה שמקבלים, קובעים את היחס.
כן, אז מה שאנחנו מקבלים, זה נותן לנו חומר דלק כביכול לתת. וההשפעה האמיתית זה בעצם לא... זה לתת נטו, לא לעצמך. רציתי גם להגיד, כאילו נושא פה, הערך של העליון הוא לא הערך האגואיסטי שלנו פה. הערך העליון הוא באמת להביא אותנו לצורת ההשפעה. והצורות שאנחנו רואים כאן יכולות להיות לאו דווקא טעמים לאגו שלנו. זאת אומרת, הערך של העליון, של הבורא, אנחנו צריכים לקחת אותו כדוגמה, כמוביל.
איך הסדר התיקון שאנחנו מקבלים טוב, מקבלים רע, מקבלים רע וחושבים שזה טוב, מתקנים את את הטעמים שלנו, ובקשר לאהבה, שקודם חושבים ששונאים, שהוא לא בסדר, ואחר כך שהוא בסדר וטוב, אז אנחנו אוהבים אותו עבור שהוא טוב, או האהבה הזאת לא תלויה בזה שהוא טוב. איך, מהו היחס בין מה שמקבלים לאיך שמתייחסים? ברור? איך אנחנו, באיזה צורה אנחנו מפתחים את היחסים הנכונים לבורא, לחבר, לבורא נגיד.
היחסים הנכונים זה...
ודאי שממנו לא משתנה כלום. איך אנחנו מפתחים את הכלים שלנו להרגיש טוב ורע, ואיך אנחנו מפתחים את ה... היחס שלנו, להרגיש אותו כלשונא או אוהב. מאיזה מצב אנחנו מתחילים ובאיזה מצב אנחנו מסיימים, ובאיזה תהליך בדרך קורה לנו את הטרנספורמציה הזאת. קדימה.
מאיזה מצב אנחנו מתחילים, שאנחנו מתעוררים לחיים וזוכרים את הקשר בין כל המצבים ומחזיקים בשניהם ביחד.
בהמשך, בהתקדמות, צריכים להגיע למצב שמשתמשים בכאילו מה שמקבלים לכאורה מהבורא כמדד לעד כמה אנחנו כבר דומים לאור או לא.
קודם בכלל להכיר בבורא, שאלה צריכים להתייחס ולהכיר בתכונות שלו, שהוא טוב, הוא מטיב, ולאט לאט בהדרגה, גם אני מקבל לא טוב מזה, או אוהב את זה, או לאט לאט בהדרגה, פשוט לרצות להשתוות אליו.
כל הזמן אני מרגיש טוב, בגלל שאני מקבל את הרגשה.
הכל מודדים, בהתחלה מודדים מתוך כלים דה קבלה, שהתנאי כאילו לדבקות הוא אם אני מקבל טוב או רע, שכר או עונש בכלים שלי, זה התנאי כאילו לרצות להשפיע או להידמות לעליון. ובכלים די השפעה זה כבר מעל מה שאני מרגיש בכלל טוב ורע בכלים שלי, זה כבר תוך יחס של אמת או שקר, שפשוט מקבל הכל שלא מתוך חשבון על הכלים דה קבלה, אלא רק על כלים דה השפעה.
כן, בשלב הראשון אני אוהב אותו או שונא אותו לפי מה שהוא נותן לי, אם זה מרגיש לי כטוב או רע. בשלב השני, גם הדברים הרעים אני כבר יודע לייחס לזה שזה לטובתי. זאת אומרת, אני אומר, נכון, אני מרגיש את זה כרע, אבל הוא טוב ולכן הוא זה לטובתי, אז אני אוהב אותו גם בדברים הרעים. בשלב השלישי כבר כלפיי אני פחות מתייחס, ואני רק פונה אליו כי אני רואה שהוא טוב או רע כלפי אחרים. אבל אני עדיין קובע אותו כטוב או רע כלפי כולה, כלפי האחרים. בשלב הרביעי אני חושב שפשוט כבר לא מתייחס למה שמרגיש או מקבל, אלא פשוט לגודל, לתכונת ההשפעה עצמה. זאת אומרת שמה שאכפת לי זה איך הוא מרגיש ולא מה אני מרגיש.
כן, זהו, דווקא השלב האחרון, שאנחנו באמת מרגישים דאגה על זולת, על כל העולם, על חבר, כל דבר הכי קטן הוא נראה באמת שנגרם כתוצאה מעבודה של קבוצה, מהחיבור, ומגיעים לזה מתוך באמת איזשהו מצב התחלתי שבו אני כן בעצם רואה מה טוב מה רע ורע לי עם זה, ואני רוצה קודם כל להרוויח מזה שאני אפסיק להרגיש את הרע בגלל זה. ואז בעצם עבודה בקבוצה מביאה דווקא ואור, למשיכת אור מחזיר למוטב, ולמצב הפוך לגמרי, דאגה לזולת.
איך אנחנו יכולים לתת למצבים שאנחנו עוברים בקביעת ההרגשה ובקביעת היחס אמת ושקר, מר ומתוק? בבקשה. לקשור אותם עם מה שקודם דיברנו. ככה שחיים יראו קצת יותר צבעוניים. נו.
איך אנחנו יכולים לתת לזה? כל העבודה שלנו באמת, והחלק המעשי שלנו, זה להתחיל ממשחק, מתוך שלא לשמה. וככל שאנחנו במשחק הזה מקבלים את הטעמים יותר ויותר של מה שהבורא באמת רוצה לתת לנו בסוף, ואנחנו כל פעם מקבלים טעמים נוספים, אנחנו יודעים שאנחנו מתקדבים, יותר מרגישים את החברים, יותר את החברה ויותר את המטרה.
אמת ושקר, מר ומתוק. אמת זה דומה לאור ושקר זה הפוך.
לנסות לקשור למה שאמרנו קודם, אז אמרנו שיש שונא ויש שואב. וגם כשאני שונא, אז אני מקבל טוב ואני מקבל רע. אז הטוב זה המתוק, והרע זה השקר. זה אמר, כן. ואחר כך גם חושב שבמצב שאוהב, אז הטוב זה וואי, אני במתבלבל. זה השקר, והרע זה האמת, ולמרות זאת עדיין אוהב. נראה לי התבלבלתי, אבל הבנתם את הכוונה.
אם אני רוצה להשפיע על העליון כמו שהוא משפיע לי, ממש מטעם השפעה נקייה, אז אין חשבון על מה שאני מרגיש טוב ורע בכלים דקבלה, כי זה, כי אני הולך מעל זה. כמו שלעליון אין חשבון כי הוא המשפיע, גם אני כביכול לא מודד חשבון בכלים דקבלה, אלא מעל זה, ואז לא חשוב מה בא ממנו, זה הכל בשביל יתר דבקות, יתר השפעה. אין חשבון לכלים דקבלה. ואם זה הפוך, אז החשבון הוא רק מטעם הכלים דקבלה. זאת אומרת, מקבל טוב ורע, לפי זה אני מודד את היחס שלי כלפי העליון, רק מתוך חשבון של רצון לקבל. זה בערך הבדל בין טוב ורע, אמת ושקר, משהו בכיוון.
כן, בשלב של מר ומתוק, אז פשוט לפי מה שאני מרגיש בבטן, מה שנקרא, מה שאני מרגיש בכלים שלי, אני קובע אם זה מר או מתוק, ואם זה אמת ושקר. זאת אומרת, אם זה מתוק לי, זה אמת, ואם זה מר לי, זה שקר. ואחר כך זה לא קשור לטעם של מר או מתוק, אלא קשור להאם זה בעד חיבור ואהבת הזולת, או האם זה נגד חיבור ואהבת הזולת. זה כבר קובע לי אם זה דבר טוב או רע, או מר או מתוק. זה האמת ושקר שלי.
כן, כשבאמת לא לברוח מהרגשה הלא נעימה, ולעזור לחברים לא לברוח מהרגשה הלא נעימה. דווקא בהרגשות הלא נעימות, יש לנו את ההזדמנות ביחד להתגבר ולבנות מעל זה משהו משותף, על כל הפשעים תיחסי אהבה. והפוך, אם אנחנו רואים שהכל מתוק, איזה יופי ואיזה מאמי, אז דווקא פה אולי זה האגו שלנו, צריך לשים לב, לא ליפול למלכודת הזו.
טוב, אז אנחנו נשתדל בבית לבנות טבלה, כן, עם כל ההבחנות הללו, ובינתיים נמשיך ממש.
אנחנו ממשיכים בעמוד 1348, פסקה שנייה מלמטה, ובאמור יש לפרש.
אבל כל הבחר באים עם הפתק הזה, כן? עם הטבלה.
תורה א' ובאמור יש לפרש. ובאמור יש לפרש מהי תשובה. זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה. היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, שהיא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי מה שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה. כנעל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת להבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שהמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש הכל, הכוונה על המילוי שנותן השם. ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרנחי, או חוכמה, או חסדים. וכל אלו, השם נותן בלי תורח מהאדם, חוץ מיראת שמיים. שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד, שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירה לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם. ועניין הנתינה, אנו מייחסים לבורא. נמצא יראת שמיים, כשהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין להאדם להפס עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג. אלא כל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו לאחר שהאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע. היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם שהיא המלכות, שתהיה בעל מנת להשפיע ולא לקבל. אז מלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד היי דהי ברעם. היינו כנעל, כי לאחר שהאדם תיקן את המלכות, שהיא היי אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם יוד כי וו, אז כבר נמשך שפע לאדם, שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועלה הנאמר ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו שכל העבודה היא רק בבחינת יראה, היינו שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל. היגיעה היא על בחינת יראה. כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה. שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בהינת מלכות, כמו שאומר כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, והי דהוויה נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שהאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, היינו דווקא כשהאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת ארבע עמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם, שזוהי קומתו של האדם, שהכוונה של האדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת. ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו. אלא דווקא על ידי כיסוי ראש, הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאין הוא מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואין הוא מסוגל לעשות חשבון אמיתי, כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. ועיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה בעצבות ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת. ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות. ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוגזו, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת, ומה זה למטה מהדעת, ומה הוא בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו. ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית, שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה, הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך. וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה, הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. שפירושו, שרוח הקדושה שהייתה לו, נסתלקה ממנו. וזה נעשה לטובת האדם. כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשהאדם נופל למצב של עצבות, כלומר שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. והיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת התערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו, ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין, אחר שהוא התגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שההתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה. היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם בא לידי מצב, שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, והאדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו זמן שהאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז, הוא וכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות שייתן תודה להשם. אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא. כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על עבודה, היינו אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה.
אז השאלה היא, מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נמצאים בעבודה? לפי איזה הבחן? כן, כן.
לפי ההבחן שאנחנו עושים את יישוב הדעת והמצב עבר כבר אחרי שנפלנו והתגברנו למעלה מהדעת וחזרנו ונדבקנו לקבוצה.
ההבחן הוא האם אני מכוון לאהבת חברים כדי להגיע להשתוות לאור, בדחייה מזה, בהתקרבות לזה, אבל כלפי זה או לא?
כן, כל העבודה שלנו רק כלפי החיבור בינינו, אבל יכול להיות שגם אני אהיה באיזה מצב, לא יודע, כועס או לא רוצה בעבודה הזאת בכלל, ולמרות זאת, עם הכל, נעזר בכוח החברה כדי להמשיך להתחבר לחברה.
כן, אני מה להוסיף.
כן, זה חייב להיות כנגד התנגדות. אם זה כנגד התנגדות פנימית, שמרגיש שדווקא לא רוצה, לא בא לו, לא מבין מה יצא מזה, אבל עושה, מתגבר ועושה משהו בעד חיבור, בעד אהבת חברים, בעד הזולת, אז הוא בעבודה, כי זה נגד התנגדות.
כן, ורק אז בעצם העבודה, כי אם הכל יופי, הכל זורם, אני בא על חומר דלק שהוא לא שלי, האגו נהנה והכל כיף. דווקא בהתגברות מתפתחים.
מה ההבדל המינימלי בין עובד השם ללא עובדו? בבקשה.
מה ההבדל המינימלי? עבודה בקבוצה ועבודה למעלה מהדעת והבחנה בין האפסיות שלי וגדלות הבורא.
ההבחן המינימלי הוא במה האדם עוסק, האם האדם עוסק בשאר העניינים או שהוא עוסק בחיבור או שואף לחיבור או מתנגד לחיבור אבל מתייחס לחיבור כדי להגיע לקשר עם הבורא.
לא יודע להגיד בדיוק על ההבחן המינימלי, כי אני עוד לא יודע.
אולי שעובד למעלה מהדעת בלי שום בלי תנאים, שלא עושה תנאים לעליון, ושגם מייחד כל דבר.
רמז. מה הוא צריך להבדיל בתוך עצמו, בתוכו? מה הוא צריך להבדיל בתוכו כדי להיות עובד השם?
אולי ההבדל הוא שאפילו אם הוא עושה...
מה שבאדם הרגיל מחובר לאחד, ואצל עובד השם זה מתפצל לשניים.
רואה שבעובד השם...
אתם עכשיו קראתם את זה. הלו. רמקולים מבלבלים אותך כבר, נו, אז מה, אני כל הזמן כך. תמשיכו, תמשיכו.
עובד השם עובד בהתנגדות למה שהוא מרגיש, אפילו אם זה לא, הוא לא, הוא נגד, יש משהו פנימי שמתנגד לזה, אבל הוא עדיין מוצא בזה שמחה, כי הוא רואה בזה את הקשר לבורא, ולא עובד השם, זה לא גורם לו תענוג, זה כנגד הזה, והוא כועס על זה, והוא לא מרוצה, והוא הולך עם הפנים באדמה, אפילו ששניהם עושים אותה עבודה. עובד השם שמח, והשני לא.
זהו, עובד השם, אפשר לבחון את זה כל שנייה ושנייה, אני יכול להיות בגדול עובד השם, אז אני אוקיי, אז אני בא לקבוצה, אבל עכשיו אני בעבודה, עכשיו שכחתי, עכשיו אני כועס, עכשיו עצבני, אז אני זורם עם זה. בעצם כל שנייה אנחנו מודדים את זה, כל שנייה צריך להבחין בתוכי, אם עכשיו אני שוכח ונותן לזרום לזה, או כועס ונותן לזרום לזה ומסכים עם זה, או לא מסכים עם זה. אם אני לא מסכים עם זה ואני משתדל בכל מקרה שהוא להתקשר לקבוצה כנגד השנאה או אי רצון, פה זה עבודה, פה זה עובד השם.
לא עובד השם, זה כמו עוד כדורגל, שלפי טעם של מר ומתוק, קובע אם יש אלוהים עם הקבוצה מנצחת, כן או לא. ועובד השם, זה מבדיל בין הטעמים שלו, של מר למתוק, לדבר היותר גדול, שזה אמת ושקר.
עובד השם מפריד בתוכו את מה שהוא מרגיש ומבין, ואת מה שהוא מבצע.
כן, בדיוק. עובד השם זה שלא משנה עכשיו מה אני מרגיש, אם טוב לי או רע לי, מתוק לי או לא מתוק לי, עובדים. כל הזמן עושים מאמצים לאותו נקודת חיבור.
אפשר אולי להוסיף את העניין העירה, שהעירה של עובד השם היא עד כמה אני נמצא בחשבון האם עושה נחת רוח לעליון, לא חשוב מה בכלל אני מרגיש בכלים דה קבלה, החשבון הוא רק עד כמה אני משפיע נחת רוח. והעירה השנייה, כמו שאנחנו יודעים, זה הכל הולך לפי חשבון של הרצון לקבל, שיהיה לי טוב בעולם הזה, טוב בעולם הבא, הכל לפי חשבון של... אם טוב אז אני מאמין, אם רע אני לא מאמין, וגם כן מה זה האמונה הזאת ש...
ביחס כלפיו.
כן, אולי נחדד את זה, שבעובד השם משהו מסתכל ומה שאכפת לו זה היחס שלו לבורא, היחס שלו למה שמחוצה לו, לזולת, לאחרים, לבורא, ולא עובד השם מסתכל על מה שהוא מרגיש. טוב, רע, לא, אבל בכלל הוא מסתכל פנימה, עובד השם מסתכל החוצה, מה קורה איתו, מה קורה עם השני.
כן, אמת ושקר מר ומתוק, באמת כאילו להיות דבוק לאמת ולהשתדל בכל הכוח להתנגד למשהו שקר, להיות דבוק לחיבור, להיות דבוק כל שנייה למטרה.
לסגל לנו, שאנחנו מקבלים איזו הרגשה, אז לסגל מה זה בעבודה, כמו שרבש כותב על כל דבר, בעבודה, בעבודה, אז מה זה צביקה בעבודה, או מה זה הרגשה שקיבלתי בעבודה, או כל דבר אחר.
עובד השם הוא אדם שמבין שהוא כפרט לא יכול להיות עובד השם, ומתחבר לקבוצת חברים, שבדבקות אליה, בביטול, בשירות שלה, הוא מפריד שתי שכבות בתוך עצמו. אנחנו ממשיכים בעמוד 1350 טור ב' פסקה אחרונה. 1350 טור ב' פסקה אחרונה. והגם שיש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול. ועל זה כתוב, כשמך אלוקים, כן תהילתך. שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו והשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם. ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו והשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על מה שהוא, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת.
בסדר? כן.
תימור מאיסטנבול שואל, אנחנו יכולים להשפיע רק ואנחנו נמצאים תחת הסתרה, פניו מוסתרות. האם אתה יכול להסביר מדוע, למה זה ככה? מהי המטרה של הבורא כאן? שאפשר להשפיע רק
הוא בהסתרה? הוא לא משתיר את עצמו. הבורא לא משתיר את עצמו, אנחנו משתירים אותו. זה מה שאנחנו אומרים, כן מסתתר. זה לא שהוא מסתיר. יש לו עניין שאנחנו נגלה אותו. הוא נסתר רק על ידי האגו שבאנו. ולא שהוא מלביש לעצמו הסתרה. אתה יכול להגיד כך, שיש לו תנאי, שצמצום א' לא ייפסק, לכן עושה כך, אבל בעצם מוזמן לגילוי. רוצה את זה, מעורר אותך כל הזמן שתגלה אותו. רק כדי לגלות אותו, אתה צריך להיות בצמצום, במסך ובאור חוזר, זה הכל תיקונים על הרצון לקבל שלך, כדי שתוכל לגלות, כי גילוי הוא לפי השתוות הצורה. בעולם שלנו אתה יכול לגלות כל דבר לפי השתוות הצורה עמו, כן? כי כל מה שיש לך בעולם הזה, שנמצא במסגרת או במעגל, בעיגול של העולם הזה, זה אתה מגלה באגו שלך. יותר גדול, יותר קטן, אתה בונה מכשירים, אתה מגלה. הבורא נמצא בתכונה אחרת. לכן אתה, כדי לגלות אותו, חייב לרכוש אותה התכונה. אבל חוק זה אותו חוק, השתוות הצורה. שאני מסובב ידית במכשיר רדיו, כן? אז אני לא משווה צורת המכשיר עם צורת הגל, גם כן. ולפי חוק הרזוננס, שמכשיר מייצר לי אותו גל כמו בחוץ, ואז אני תופס האיכות מה שיש בגל שבחוץ, שזה הגרמוניקות האלה, שזה צליל, המוזיקה או קול, אבל אני חייב להשוות צורה. גם בעולם שלנו זה חוק הטבע, לא חשוב, הוא כולו אותו דבר בשתי עולמות. לכן הבורא הוא לא נסתר, אתה תמצא גל שהוא משדר לך וזה 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 וזהו. אנחנו רוצים לתפוס גלים מהגלקסיות, שאולי שם מישהו שולח לנו איזה דש. נו, גם כן, אנחנו כל הזמן משנים את התדר, ואולי ואולי ואולי. ככה גם כן עם הבורא.
כתוב הרי ויסתר משה פניו, ורק אז הוא זוכה להביט.
כן, כי בזה הוא תיקן את התכונה שלו. בזה הוא תיקן את התכונה שלו. זה סך הכל. בזה הוא התאים את עצמו לבורא. הוא עשה צמצום והסתר על האגו שלו, ובנה את הכלי קליטה מעל האגו שלו, אבל בנה כלי קליטה, הוא מקבל אז את הגילוי הבורא. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, כי יש כאן איזה חוכמה. אתה צריך איכשהו לסובב את זה, כדי להתחיל לקבל. אבל בסופו של דבר אתה מקבל. זהו. כן, דניאל. מהר.
מה זה אומר בשלב הזה להודות לבורא, ואיך אני יודע שאני לא מודה לפרעה?
אתה תעוד, בכמה שאתה יכול להודות, זה טוב. יותר תתקרב לאמת. זה שאתה עדיין לא יכול להבדיל בין פרעה לבורא, לא נורא. זה ככה, זה, 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 זה בסדר לילד. ככה, נגיד, יש מנהג לנשק את הספר כקודש, כן? אז נגיד נפל לרצפת ספר טלפונים, הילד לא מבין, הוא מרים אותה ומנשק. שום דבר לא קורה. כן.
כותב שיש רק עצה אחד, לקבל על עצמו את עול מחול שמיים בכפייה. איזה כפייה מתכוון?
כפייה, כי אתה לא עושה את זה מתוך רצון, אלא מתוך שאין ברירה. זה נקרא בכפייה. מה, היית רוצה לעשות כך? היית רוצה לסדר את כל החוקים האלו וכל התנאים האלה לפי הבנתך. זהו, שלא אתה משתנה, אלה תנאים משתנים. ולקבל כמו שיש. אבל אין ברירה.
אז אין ברירה זה...
בטח, גם בעולם שלנו זה ככה. אני רוצה להיכנס לסופר ולהרגיש שזה שלי הכל מה שיש שם. לכל חנות, לכל העולם, מה שיש, הכל שלי. אבל יש תנאים שזה לא כך. אבל הייתי רוצה לשנות את התנאים. מה לעשות? לעבור לחלק הבא, זה מה שנעשה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.